هاي بشوف بتبدأ شبعتي. اليوم نسخ أخي بروفيسور عمري بوم، بروفيسور لفيلوسوفيا من نيو سكول بنيويورك، شيش يش המון نسئين שהשיחה הזאת יכולה ללכת בהם. אבל אולי השאלה החשובה ביותר שאליה אני רוצה להגיע זה איך אנחנו מצליחים לשנות את הכיוון. הכניסה של מרץ ומפלגת העבודה, בהנחה שאנחנו נקרא להן שמאל, למרות שזה לא בהכרח כך, מבוססת על קונצנזוס יהודי מאוד, שיש בו הסכמה לפגיעה בזכויות של פלסטינים. זאת אומרת, שבעוד שהשמאל מחזיק ברעיונות שהם אמורים להיות אזרחיים ושוויוניים במובן העמוק של המילה, בפועל ובגלל כל מיני סיבות, הוא פועל בצורה שמנוגדת לעיקרון הכי בסיסי שלו, בהנחה ששוויון אזרחי הוא חלק מהמאפיינים של השמאל. האם נקבל תשובה על מה צריך לעשות, מה חסר בתוך השמאל הישראלי, איזה שיח חדש צריך לייצר, באילו מילים צריך להשתמש? ננסה לגעת בזה היום. מוכנים? מתחילים. אהלן, אנחנו מתחילים היום את השיחה עם פרופסור עמרי בום, פרופסור מהחוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק. שלום.
שלום, היי.
אני ממש שמחה לארח אותך. הגעתי למסקנה שיש המון המון שאלות שאני רוצה לשאול אותך, ולכן אני אתן לשיחה לזרום ונראה לאן זה יוביל אותנו. אולי נתחיל בבייסיקס, בהגדרות של אם אנחנו מדברים שמאל, על מה אנחנו מדברים?
זו שאלה טובה, אבל אני לא יודע, אני אפילו לא בטוח שזאת השאלה הנכונה, אבל יכול להיות, כלומר, השאלה כנראה מה המטרה, אם רוצים להגדיר מהו השמאל, כי רוצים לעשות פוליטיקה של השמאל, שאלה אחת, ואפשר אולי לנסות להגדיר מהו שמאל, ואפשר לדבר על זה, לא בטוח שזאת בהכרח השאלה הכי מעניינת להקשר הישראלי, אני לא יודע, אולי זו השאלה שהכי מעניינת אותך, כל עוד שלהקשר הישראלי בכלל, השאלה של מהו שמאל או ימין היא פחות השאלה, אלא איזה שהם עקרונות בסיסיים, שיכולים להיות אפילו לא קשורים בשמאל וימין, עקרונות שהיו אומרים להסכים עליהם, השמאל והימין. אולי שאלה עמוקה יותר ורלוונטית לא פחות למצב בישראל. אז בין אם זה שמאל או לא, מכיוון שבכל זאת אנחנו מדברים בעברית, ובכל זאת אנחנו מדברים כן בהקשר הישראלי, אני מניח, ולא איזו שאלה תיאורטית על השמאל.
כן.
בצרפת, אני יודע, אולי צריך לשאול מהן זכויות בסיסיות, מהי אזרחות בסיסית, מהי מדינה דמוקרטית ליברלית במובן הכי בסיסי של המילה, ואיך שומרים על זה, אפילו במנותק משמאל וימין, כשאנחנו כנראה מסכימים שהשמאל, לפחות בימינו, לפחות בישראל, הוא העמדה, מנסח את העמדה שמחויבת לעקרונות האלה, איפה שהם מופרים. אז אני לא יודע אם זה שמאל או ימין, אבל קודם כל הייתי אומר, קודם כל העמדה שכל בני האדם שווים, זה עמדה ששוב, בין אם זה שמאל או ימין, אני חושב שהיא עמדה שאנחנו היינו מגדירים אותה כמשהו שהשמאל בישראל צריך להגן עליה. זה אחד מהדברים שצריכים להגדיר את השמאל הישראלי, בטח, אם הוא קיים.
אז משעה שהוא קשל, אנחנו יכולים להכריז על מותו של השמאל הישראלי לאור הראיות המונחות לפנינו. אני צוחקת, אבל הנקודה היא, ורואים את זה היום, נכון, זה קצת מסובך אולי לדבר על זה ככה, כי בסופו של דבר ישראל מצאה את עצמה באמת במצב תקדימי ולא נוח של בחירה בין רע לרע מאוד, אבל הבחירה של של מי שמגדיר את עצמו כשמאל היום בפוליטיקה, אם זה מרץ ואם זה מפלגת העבודה, שגם נמצאות בקואליציה, זה שההימצאות בקואליציה היא אולי חיונית להחזרה של כל מיני מנגנונים דמוקרטיים מצד אחד, אבל מהצד השני זה לגמרי לכרות את הענף שהם יושבים עליהם, כי כל הממשלה הזאת מבוססת על הסכמות קונסנסואליות כביכול, וחלק מהן הוא שאין שוויון לכולם, ושזה אמור להיות מודוס אופרנדי שכולם בסדר איתו.
כן, אז השאלה, אני חושב שהשאלה המעניינת כאן אם השמאל הישראלי כשל, כי דה פקטו אנחנו רואים שלא הצלחנו להגן על, על זכויות של כל האנשים ללא הבדל דת, גזע ומין, או שאולי הקשר של השמאל הישראלי עמוק יותר, מה שאני חושב שדי מובן מאליו, או היה אמור להיות מובן מאליו, שזה באמת המצב. והקשר נובע במשהו עמוק יותר, לא בזה שהייתה איזושהי עמדה, שהייתה עמדה של השמאל הישראלי, כל בני האדם שווים, ועל זה צריך להגן, ופשוט לא הצליחו לשכנע את הציבור בזה שזה חשוב. זאת העמדה שאני חושב שיש כמה אנשים במרץ שחושבים שזה באמת סוג הכישלון שהם נכשלו. על מפלגת העבודה אני חייב לומר, אני לא כל כך בטוח, אני לא חושב שהם אי פעם היו באמת שמאל במובן הזה, ובטח ובטח שההנהגה שלהם היום לא הולכת בכיוון הזה. אני חושב שצריך להגיד את זה ברור, כי די, הגענו למצב שאין טעם להעמיד פנים. כן? אבל כישלון נוסף של השמאל הישראלי, ועליו לדעתי צריך לדבר, והוא הסיבה לישיבה בקואליציה עכשיו, שבטח ובטח לא שומרת על עקרונות שמאל, ואפשר להסביר את זה יותר. הכישלון הוא בהגדרה מההתחלה על מהם התנאים שמאפשרים שמירה אמיתית על שוויון הזכויות של כולם. ומהי האידיאולוגיה, מהם הערכים שבשמם השמאל באמת יכול לטעון שזה מה שהוא עושה. אני לא, ולצערי אני לא מאמין שבמרץ אי פעם באמת יתייחסו לה, לסוגיה הזו ברצינות, בין אם מכיוון שלא באמת האמינו בשוויון של כל האזרחים, ובין אם מכיוון שמי שהאמין בזה חשב שאפשר לעשות כמה הנחות כדי לעשות פוליטיקה, לעשות ריאל פוליטיק, אני לא יודע מה. ואני חושב שיש במרץ כנראה, יש וכנראה שהיו במרץ זרמים מכל הכיוונים האלה. כך או כך, הסיבה היא פשוטה, מי שמאמין במדינה יהודית ודמוקרטית, לא באמת יכול להאמין לדעתי בשוויון של כל האזרחים, מהסיבה הפשוטה שלדעתי גם שוב הייתה אמורה להיות מובנת מאליה, והיא שבמדינה יהודית, מי שלא יהודי, לא יכול להיות שווה זכויות. את הנקודה הקטנה הזו, השמאל הישראלי עדיף לקבור, עדיפו לייצר כל מיני אידיאולוגיות והסברים ופילוסופיות שירבו את המעגל ויסבירו למה אין סתירה בין יהודית ודמוקרטית. אני חושב שכל הסתירות האלה הן, תמיד היו קבירה של הראש בחול, והן מובילות בסופו של דבר למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבו גם פוליטיקאים ממרץ מעדיפים לעשות קונצנזוס של יהודים, ביחד עם מתנחלים ותומכי טרנספר, כדי לשמור על שלטון החוק, כששלטון החוק הוא היה אמור להיות משהו שמניח את השוויון של כל האזרחים, כן? כדי לשמור על שוויון החוק מפני בנימין נתניהו. האמת היא שאין שוויון חוק, מובן מאליו שאין שוויון חוק במדינה שכובשת 3 מיליון פלסטינים, על עזה רגע אני לא מדבר, למרות שגם זה כנראה לא לגיטימי. אין שוויון חוק במדינה יהודית ודמוקרטית, מכיוון שאין שוויון חוק במקום שבו לא כל האזרחים שייכים לעם הריבון במדינתו, ולכן לא מפתיע שאנשים שמשקרים את השקר הזה לעצמם במשך כל כך הרבה שנים, בסופו של דבר יכולים לשבת כדי להגן על שלטון החוק, שהוא בעצם השלטון של היהודים באמצעות החוק, ביחד עם תומכי טרנספר כמו ליברמן, אני יודע, דוגמניות פשיזם כמו איילת שקד.
או ראש ממשלה כמו בנט.
ובדיוק, וראש ממשלה כמו בנט, שהוא היה מהמנכ״ל מועצת יש"ע בעברו. החוסר ההבנה הבסיסי הזה, הוא מראה את הכישלון של השמאל הישראלי, לא רק בהווה כרגע, לא רק בעבר בזה שהוא נכשל באמת להילחם נגיד בכיבוש, אלא בזה שהוא נכשל להבין מהם עקרונות, שוב, לא בהכרח השמאל, עקרונות שהיו אמורים להיות מקובלים על
המדינה
שמאל,
הליברלית.
מרכז וימין במדינה ליברלית דמוקרטית. על הטעות הזו אפשר לדבר, היה לי, כמו שאני חושב שאת יודעת, היה לי על זה כמה ויכוחים, נגיד עם משה הלברטל לאחרונה באנגלית, אפשר לדבר על זה או לא, כי יש מי שממשיך לנסות לטעון, לא, מדינה יהודית בוודאי שיכולה להיות דמוקרטית ליברלית, זו הנחה של אנשים לדעתי במקומות כמו מולד בישראל בימינו, אני חושב שהיא הנחה הרת אסון, אני לא יודע מה זה אבא גלון, שאני מאוד מאוד מעריך, לא מכיר אותה באופן אישי, עושה עם ההנחות האלה במקומות כמו זולת, יש לי חששות בנוגע לארגונים מהסוג הזה, אבל חששות, כשאני אומר חששות אני מתכוון לזה בדיוק ככה, יכול להיות, בנוגע למולד אני חושד שאני די יודע, בנוגע לזולת אני פחות יודע, ומתוך כבוד לזהב הגלון אני לא רוצה להגיד כמובן מאלה, אבל יש לי חששות שבמקום להבין היום שאת השיח הזה צריך לעשות ברצינות, ועליו לדבר מחדש, יש ניסיון להציל כאילו את העקרונות הישנים, שבעצם הובילו למקום שבו אנחנו נמצאים, ולזה שאין לו שום אלטרנטיבה. יש שמועה כזו שבמכון זולת רוצים להילחם בקהלת, בפורום קהלת שממנה שופטים לבית המשפט העליון.
אתה יודע, שאם נתרגם את זה, זה בעצם, מה שחשוב לנו זה השליטה על, לא על הערכים, אלא על איך אנחנו מגיעים להשפעה על השיח. ואם ההשפעה על השיח היא מנוטלת, היא נטולת ערכים או ערכי ליבה, אז אנחנו בבעיה, וזה עוד הרבה יותר גרוע, היא לא רק נטולת או מעוקרת, לא נטולת. מעוקרת במקומות הנכונים או הלא נכונים, היא גם בסופו של דבר עומדת תחת איזושהי אקסיומה מאוד מאוד לא בריאה, שיש אפשרות לייצר כאן מדינה יהודית שתהיה דמוקרטית, ויש ניסיון באמת כבד מאוד לשכנע אנשים שזה אפשרי, בעוד שמאוד ברור שזה לא אפשרי, זה בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות אפשרי, ואם אתה לא היית נולד יהודי, לא היית מעלה בדעתך להגיד שיש בזה משהו שוויוני.
בוודאי, אם אני הייתי, אגב, אני נולדתי יהודי, אבל אני מעבר לזה גם, קורה שאני חי באמריקה, קורה שאני חי באירופה, באמריקה לכאורה פתרו את הבעיה בדרכים אחרות, כי כאילו המדינה היא ניטרלית, אז אנשים לפעמים אוהבים להגיד, כשאתה אומר שהמדינה היהודית לא יכולה להיות דמוקרטיה ליברלית, אתה פשוט מניח את המודל האמריקאי, זה לא נכון, אני בפירוש לא מניח את המודל האמריקאי, שאני אגב לא מחסידיו הגדולים, המודל האירופי, שלכאורה המודל הישראלי דומה לו, המודל הישראלי ממש לא דומה למודל האירופי, המודל הישראלי דומה למודל, שמפלגות הימין הקיצוני באירופה היו רוצות לבסס באירופה. במודל האירופי, העם עדיין מבוסס על מושג האזרחות. לא התרבות, לא העבר וההיסטוריה, לא השפה, ובטח ובטח שלא הדם. אני בתור אזרח גרמני שייך לעם הגרמני. אני ישבתי על הבמה במרכז פרס לשלום עם הנשיא שטיינמייר של גרמניה, וכשדיברנו בדיוק על הנושא הזה, יכולתי להסתכל עליו ולהגיד לו, קודם כל, בוודאי אנחנו מסכימים על זה, שאני גרמני בדיוק כמוך. לקח את זה כמובן מאליו. הנשיא גרמניה לא היה מעלה בדעתו להגיד לי, שאני לא גרמני בדיוק כמו. למה? כי אני יהודי, כי אני ישראלי, אני לא בטוח למה. כי הגרמנית שלי לא שוטפת כמו שלו. לא חושב שאזרח פלסטיני ישראלי היה יכול להסתכל על בוז'י הרצוג, בעיניים ולהגיד לו, אני יהודי בדיוק כמוך, אופס, כאן נמצאת בדיוק הבעיה, מדינת ישראל מבטאת את הריבונות של העם היהודי, לא של כל אזרחיה, ולכן מדינת ישראל בבירור היא לא מדינה, היא לא מדינת כל אזרחיה, בדומה למדינות הלאום האירופיות, שהן מדינות לאום, ועדיין מדינות כל אזרחיה. עכשיו, אפשר לשאול את השאלה אם אנחנו חייבים לקבל את המודל האירופי או לא, זאת שאלה טובה ולגיטימית. אבל כל אלה שטוענים שאנחנו כאילו מדינות, מדינה יהודית ודמוקרטית, היא יהודית ודמוקרטית, בדיוק כמו שגרמניה היא גרמנית ודמוקרטית, או איטליה היא איטלקית ודמוקרטית, הם משקרים, חלקם במודע יותר, חלקם במודע פחות. זו הסתירה המובנת מאליה, האידיאולוגים של השמאל הציוני שכנעו אותנו, שאנשים כמו אהרון ברק שכנעו אותנו במהלך השנים, וזו הסתירה שעליה הגיע הזמן שנחשוב מחדש. אני התחלתי לדבר על מכון זולת, אני חושב שזו דוגמה טובה פשוט לקשר כאן לאהרון ברק. אנשים רוצים הם במקומות כמו זולת להילחם בשופטים השמרנים שמקומות כמו פורום קהלת רוצים לקדם בבית המשפט העליון. השאלה היא בסיסית יותר. נגיד הייתם יכולים עכשיו, אני לא יודע, להחזיר את אהרון ברק 40 שנה אחורה, הייתם יכולים עם איזושהי השפעה, הייתם עושים קסם, קסם שהוא כאילו לכאורה לגמרי אפשרי. הייתם מצליחים להחזיר את אהרון ברק להיות נשיא בית המשפט העליון. זה הרי האפשרות הכי אוטופית שאפשר לדמיין, אם מדברים רגע על השינוי הזה ועל המלחמה בהשפעה של מקומות כמו מכון קהלת. הרי מי בעצם עשה לגיטימציה למוסד ההתנחלויות? מי הסביר שהשטחים לא לגמרי כבושים? זה אהרון ברק ביחד עם נגיד שמגר, אכן שמרן, אבל גם ברק חתום על הרעיון הנורא הזה, שבעצם השטחים הם לא לגמרי כבושים. מי אישר הריסות בתים בסיתונות? מי אישר את האנשים, מי נתן את פסקי הדין ששלחו אנשים שסרבו לשרת בשטחים לכלא? אפילו אני חושב שכולם יודעים שזה מובן מאליו שהסירוב לשרת בשטחים מסיבות מצפוניות הוא לחלוטין לגיטימי במדינה שמאמינה בחוק יסוד כבוד האדם. בקיצור, ההנחה ששמאל יהודי דמוקרטי, אפילו בהתגלמות הכי נאורה שלו, הכי מתקדמת והכי לכאורה אגרסיבית, כמו של אהרון ברק, יכול לענות על הבעיות שאנחנו כרגע מסתכלים עליהן, היא הנחת שווא, היא חלק מהבעיה, לא חלק מהפתרון. על זה אני חושב שצריך לדבר.
אז אין לי ספק שבמקום הזה אתה לגמרי צודק, אבל השאלה היא, משיחות כאלה אני יוצאת בסופו של דבר עם תחושה שהפלונטר הוא באמת גדול, גדול, והזמן לפתור אותו דוחק, ויש פה איזושהי מין תחושה שאפשר, קצת כמו אלכסנדר מוקדון, לא לנסות, אתה יודע, לפתוח את הקשר הזה לאט לאט לאט, אלא באמת לנסות פשוט לפרום אותו, או לגדוע אותו באחת, ולייצר משהו מחדש. כי בסופו של דבר, עם המשימה של השמאל, ובינינו 73 שנים של, 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 ובטח, ובטח פחות, בטח 41, כמעט 2 שנים, של אופוזיציה השמאלית פחות או יותר, למעט ממשלות האחדות והקואליציה של רבין ושל ברק, שזה עוד פעם, זה תקופות מוגבלות לאורך ה-41 שנים האחרונות. מרוב שהשאלה הזאת הייתה ארוכה, שכחתי את הפואנטה. אז הוא כושל גם, השמאל כשל גם מצד אחד, יש גם המון הצלחה לשמאל, ועצם העובדה שהיום אנחנו משוחחים, שיח של זכויות הוא גם הצלחה מאוד גדולה של השמאל. Having said that, אני חושבת שהשמאל כשל א' בשותפות בתוך גבולות הקו הירוק עם פלסטינים אזרחי ישראל, הוא כשל בניסיון, קודם הוא מעולם לא ניסה להפריד דת ומדינה, ו הוא למעשה, מאז ומעולם, חושש לגעת בנקודות יסוד, ורוב הפעולה של השמאל, אפילו עוד מתקופת בן גוריון, זה לסמן איזושהי מטרה כללית, בלי אסטרטגיה וטקטיקה, ולשלוף מהשרוול תוך כדי ולראות מה יצא. אפשר גם לראות את זה, קצת קשה לי להסתכל על בן גוריון כאל שמאלים, כי בוודאי שהוא שמאל לתקופתו, בגלל שזה שמאל שהוא חסר אלמנט של זכויות אדם. זאת אומרת, אני חושבת, אצל בן
גוריון... אני לא חושב שבן גוריון הוא במובן הזה שמאל או ימין, אני חושב שזה טעות להסתכל עליו ככה, ואני חושב שאפילו אני מוכן לא לשפוט אותו במושגים האלה. בן גוריון אומר איפשהו, זה לא ציטוט מדויק, הוא מהלב והוא יחסית מדויק. הוא אומר איפשהו, אנחנו לא מזלזלים במילה דמוקרטיה, אבל זה לא המטרה העיקרית שמנחה אותנו. המטרה העיקרית שמנחה אותנו היא הקמה של מדינה יהודית. אני חושב שהשמאל הישראלי אף פעם לא היה שמאל, מכיוון שהוא נשאר תקוע בעצם בעקרונות האלה.
בדיוק.
מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה יהודית ודמוקרטית, יש שם סתירה, לא צריך לחזור על זה עוד 1,000 פעם, אבל העניין הוא לא רק שיש שם סתירה, שתמיד כשהיה צריך לפתור, שהיה צריך לקבל איזושהי החלטה ביחס ליהודית או דמוקרטית, ולא יהודית במובן של דת ומדינה, זה גם עושה את החיים קלים מדי לאנשים, כי יש כאן הרבה יהודים לא דתיים,
נכון.
והיהדות היא לא רק דת, היא קודם כל זהות, כן? כל פעם שהיה צריך לקבל איזושהי בחירה בין היהודית ודמוקרטית, בין היהודית לדמוקרטית, בחרו ביהודית, כשזה היה חשוב. יכול להיות שהיו הרבה מאוד מצבים שבהם כשזה לא היה חשוב, כשזה לא באמת היה משמעותי, השמאלנים במרכאות היו יכולים גם לוותר קצת על עקרונות יהודים. אבל כשזה הגיע לדבר הבסיסי ביותר, והוא השמירה, של הסוברניות, של הריבונות היהודית בידיים יהודיות, תמיד, גם הלכאורה שמאל, בחר את הבחירות שאמרו שמעדיפים את המדינה היהודית, לא את המדינה הדמוקרטית. זה לא מפתיע, על זה צריך להתגבר. עכשיו, הסיפור של הדת ומדינה הוא לדעתי טיפה מה שקוראים לו באנגלית red herring. הוא טיפה מסיט אותנו מהעיקר, כי תמיד מאוד קל לענות על זה ולהגיד, לא, אנחנו לא חושבים על היהדות כעל דת, אנחנו חושבים על היהדות כעל לאום, זהות, תרבות, גם אם זה קשה להפריד, עדיין אנחנו לא חושבים על זה כדת. אפשר לחשוב על היהדות גם לא כדת. העיקר עם היהדות זה שזה זהות, וזהות אתנית שמבוססת על דם. מדינה דמוקרטית, ליברלית, לא יכולה לקבל את ההפרדה שמבוססת על הדם במובן הזה. הסיבה שבגללה אני יכול שוב פעם להגיד לשטיינמייר, אני גרמני בדיוק כמוך, זה כי הגרמנים, ואני מכיר את כל טיעוני הנגד, הם פשוט לא נכונים, אם את רוצה אפשר לדבר עליהם עוד רגע, מכיוון שהגרמנים בסופו של דבר, מבחינת המדינה, התגברו על ההגדרה של הגרמניות באמצעות הדם. היהודים גורשו והושמדו במדינה גם מאוד בגלל התפיסה הזו. אחרי המלחמה, אחד מההישגים הגדולים של מדינות באירופה, זה שבסופו של דבר, שוב, לא חף מבעיות וכן הלאה, אחד מההישגים הגדולים היה שבסופו של דבר, מבחינת המדינה, מדינת הלאום, מבוססת על אזרחות. ומי שמשתייך לעם הגרמני, משתייך לו בגלל האזרחות שלו, גם אם הוא יהודי. זה בדיוק מה שאנחנו לא התגברנו עליו עדיין בישראל. זה לא קשור לדת היהודית. סליחה?
אבל חלק מהסיבה שלא התגברנו על זה בישראל, זה מכיוון שאם באמת נבוא ונדבר בשפה הזאת שבעיניי אין נכונה ממנה, אז ישראל מוצאת את עצמה במקום שהיא לא רוצה להיות בו. הרי כל הנטייה הזאת היא בסופו של דבר כדי לייצר איזושהי, איזשהו עוגן, אוקיי? ליהדותה של המדינה, אוקיי? ואין בעצם שום, לא תהיה שום דרך לפרק את הנושא הטעון הזה, בלי לוותר מבחינת הרבה הרבה ישראלים. שוב, זה לגמרי לא עמדתי שלי, כי אם נסתכל על כל ציבור האנשים שחי מהים עד לירדן, ונתייחס לזה במישור האזרחי, אז ישראל בבעיה, כי כבר אין בעצם רוב יהודי בתוך כל השטח הזה. ואז איך אתה מצליח לייצר את האג'נדה הזאת? אתה לא יכול. אז אם ננסה לפרק את זה למקום של באמת שיח אזרחי, כל המנגנונים בישראל בנויים כדי להתנגד לנושן הזה.
אז צריך להבין שקודם כל המערכת הזו של מדינה יהודית ודמוקרטית, קודם כל, לכן הגיע הזמן שנגיד ברור, ונצפה שאלה שרוצים להציב אופוזיציה למצב, צריכים להגיד ברור שכל האג'נדה הזו היא לא יכולה להיות דמוקרטית ליברלית, גם בלי קשר לשאלה כמה פלסטינים גרים בגבולות שלנו, כמה פלסטינים גרים דה פקטו או לא במדינה שלנו. צריכים להתחיל להבין שהסיפור עמוק יותר. זה נחמד לבוא ולחשוב שמדינה יהודית וליברלית הייתה יכולה לתת לפלסטינים את הזכויות שלהם, רק מי שאומר את זה, כולל כמה אנשים שאמורים להיות מטובי הפילוסופים הפוליטיים בסביבה, שכחו שמדינה ליברלית דמוקרטית לא נותנת את הזכויות לאחרים. במדינה ליברלית דמוקרטית האזרחים נותנים זכויות לעצמם, בדיוק מכיוון שהתיאוריה הליברלית דמוקרטית הבינה שאם מישהו אמור לתת למישהו אחר את הזכויות, זה לא יקרה. לכן כל החשיבה מראש על זה שהיינו יכולים לתת להם מדינה, היינו יכולים לתת להם שוויון זכויות, היינו יכולים להתייחס לערבים אחרת במדינה יהודית שלנו, במדינה שלנו שהייתה אבל מתייחס לזה אחרת, זה הכל במקרה הטוב אילוזיות. וכשזה מגיע לטובי החושבים, ההוגים, המשפטנים וכן הלאה, אני לא רוצה להגיד שקרים, אבל שקרים עצמיים. ועליהם הגיע הזמן להתגבר. עכשיו
מכוונים אותם.
מה זה?
זה תוצאה של פילטרים מאוד ברורים, זאת אומרת, גם קל לזהות אותם.
לא רוצה להישמע נאיבי, אבל לפעמים מסוג מסוים של אנשים ברמה מסוימת, שוב, טובי הפילוסופים, אנשים שאני מעריך, טובי המשפטנים, אני מצפה להבנה טובה יותר. אני יודע מה זה אומר לעבור קצת אינדוקטרינציה מסוים. באיזשהו שלב, אני מבין מה זה, אני חושב שאפשר להבין את הטעויות שעשית בחיים שלך, בטח ובטח אם זה המקצוע שלך להבין את הקשיים האלה. תראי, דיברת על שיח של זכויות. אני במובן מסוים, אני חושב שזה לגמרי נכון, אני במובן מסוים לא אוהב את השיח הזה על שיח של זכויות, נקרא לזה. אפילו כי אני כבר לא כל כך אוהב את המילה שיח. יש בעיה, והבעיה היא שאנחנו כמעט נותנים לגדי טאובים, ולאט לאט לאורי מסגבים, צריך לומר את זה, אורי מסגב זה כותב שאני מאוד אוהב לקרוא, או מאוד אהבתי לקרוא, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לפעמים, כל זאת מישהו שאני רוצה לחבב, בניגוד לגדי טאוב, שאני לא יכול להעמיד פנים שזה מישהו שאני רוצה לחבב, אבל יש משהו במילים כמו שיח, שיח של זכויות ודברים מהסוג הזה, שמיד מוביל כותבים מהסוג הזה לגלגל עיניים ולדבר איתך על טהרנות. עכשיו, מהי טהרנות? אני חושב שזה, אגב, נושא יום אחד למאמר מעניין בארץ.
לגמרי.
מהי טהרנות? הרי יש דבר כזה טהרנות, ואני חייב להגיד שאני מסכים, טהרנות זה דבר רע. אני לא מאמין בטהרנות.
אבל זה לא טהרנות, זה ניתן לזה שם של טהרנות, זה בדיוק כמו היפה נפש. יש כאן, זה דור 2.0 של יפה נפש בעיניי, והקטע הנורא הוא שהוא מגיע מאנשים שהיו צריכים לדעת יותר טוב, שזה לא טהרנות וזאת לא
הנקודה. גם יפות נפש, גם יפות נפש, אולי אפשר להסכים שהיא דווקא לא דבר כזה טוב. לא יפות נפש? אני לא יודע אם זה מפתיע אותך. אני לא יפה נפש. הקנטיאנים שבינינו הם לא יפי נפש. קאנט בדיוק על זה גם היה מסכים. קאנט לא מוכן להתפשר, אמנואל קאנט, כן, הלבן השוביניסט האנטישמי הגזען, אבל גם אבי ההומניזם המודרני במובן אני חושב הכי טוב של המילה, קאנט התנגד ליפות נפש. הוא חשב שיש דבר כזה, והוא חשב שעל יפי נפש אי אפשר לסמוך. זה אגב עניין מעניין, אבל אני לרגע שם אותו בצד.
אבל זה גם בגלל שכל הדגש שלו הוא על המאבק בין הרצון שלך לעשות משהו ובין ההבנה שלך של מהו הדבר המוסרי והפער בין שני הדברים האלה.
דיוק. יפי נפש קאנט חשב, וזה אנחנו אולי, אני אנסה להגיע מהר חזרה לאורי מסגב מקאנט. יפי הנפש קאנט חשב, עושים דברים כי זה עושה להם טוב, כי הם רוצים להרגיש נעים, וכי הם מרגישים שלעשות דברים מוסריים זה, זה יגרום להם להרגיש נוח. וזה נכון שיש תופעה כזו של ליברלים טובים כאלה ש, שחושבים שאם הם יהיו יפי נפש אז זה ילטף להם את האגו או משהו כזה, זה בדרך כלל מוביל לפוליטיקה מאוד גרועה ולאנשים שבאמת אי אפשר לסמוך עליהם. קאנט חשב שלכם צריך להתנגד לעיפות הנפש ולהתעקש על עקרונות בסיסיים שעליהם אסור להתפשר. העקרונות האלה כרוכים למשל בעקרונות כמו שלטון החוק. העקרונות האלה קשורים למשל בעיקרון שכל בני אדם שווים. עכשיו מה קורה? יש אנשים, לא יודע, אנשים כמו גדי טאוב, שמייבאים הוגים כמו מרק לילה מאמריקה, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את זה בישראל, שבאים ואומרים, תראו, כל היפי הנפש האלה, שעושים שיח של זהויות שמאלני כזה, זה הכל יפות נפש, פסוידו-פוליטית, לכל מיני צבועים כאלה, שבעיקר מנסים לעשות מה שנקרא באנגלית virtue signaling, בעיקר מנסים להרגיש בנוח כי הם מראים לעולם איזה אנשים טובים הם, איזה נשמות יפות הם. זה יפות נפש ותארנות שאורי משגב בז לה, רק שחל כאן איזשהו היפוך קטן ועליו צריך להצביע. במקומות שבהם כל תושבי המדינה הם אזרחים שווי זכויות, מושג האזרחות הוא המושג החשוב ביותר במדינה, ואותו שיח שמאלני לכאורה שביפות נפש כזו מדבר יותר מדי על זהות, הופך להיות הרבה פעמים באמת טהרני. אפשר לדבר על זה, צריך לדבר על זה, זה מורכב, אבל אפשר לומר את מה שאני אומר עכשיו. מה קורה במדינת ישראל? במדינת ישראל זה מדינה יהודית, שבה לא כולם אזרחים שווי זכויות, אפילו עם אזרחים, שלא לדבר על זה ש... היא כובשת מיליוני אנשים שהם בכלל לא אזרחים, ואז כשאתה בא ומנסה בדיוק להתעקש על העקרונות הבסיסיים של האזרחות, קוראים לך טהרן, כאילו אתה עושה פוליטיקת זהויות, שיח זכויות, וכל מיני רעיונות, פוסט-קולוניאליזם, critical race, שכאילו מייבאים את זה לישראל. עכשיו, זה לא שם לא מייבאים את זה לישראל, אבל השאלה היא בעצם אחרת. השאלה היא איך כנגד פוליטיקת הזהויות של מדינה יהודית, כי מהי הציונות אם לא פוליטיקת זהויות? הציונים עושים פוליטיקת זהויות, כנגד פוליטיקת הזהויות במובן הזה התארנית של הציונים, יש, השמאל היה אמור להתעקש לעשות פוליטיקה שמתעקשת על אזרחות, על מושג של אזרחות שווה. וכשאנחנו עושים את זה, או לפחות כשחלקנו עושים את זה, פתאום ה... אנשים שבעצם כל הזהות שלהם מבוססת, כל הפוליטיקה שלהם מבוססת על פוליטיקת זהויות, מאשימים אותנו בטהרנות. אני חושב שעל זה צריך להתגבר. צריך להתגבר על זה גם על ידי זה שבאמת אלה בשמאל שמדברים פוליטיקת זהויות אולי צריכים קצת להתגבר עליו. צריכים בישראל כן להתעקש על אזרחות פשוט, לא על זהות.
אבל אז אנחנו חוזרים לאותו מקום שבו כשאנחנו מדברים על אזרחות, אז השיח השלט בישראל שלא צריך להיות, זאת אומרת, שזה גם, אתה יודע, גם הנושא של, תורמים לזה המון גורמים, בוודאי היעדר של מסורת דמוקרטית בכלל בישראל, אבל בסופו של דבר, אזרחות בישראל, כל השיח עליה מתחיל במקום, שיש כאילו אזרחות שווה, אבל בתוך האזרחות השווה הזאת יש מעמדות.
סליחה, אם אני לא אמרתי ברור.
צריכים לחיות איתם כאילו הם מצב נתון.
סליחה, נורא חשוב לי להדגיש, אם היה אפשר, אם היה יכול להשתמע ממה שאני אומר, שיש בישראל אזרחות שווה.
לא, 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 לא השתמע, זה בסדר.
כשאני אומר שצריך לדבר על אזרחות, צריך לדבר על איך לשנות את מושג האזרחות בישראל, כך שהאזרחות בו באמת תהיה שווה. במדינה יהודית ודמוקרטית אין אזרחות שווה.
ברור, אבל מה קורה בעצם היום? היום שתי המפלגות שלקחו על עצמן כביכול את הדגל הזה, זנחו אותו מזמן, כי הן דה פקטו מקדמות מצב של מדינה יהודית ודמוקרטית, שבה האזרחות היא לא אזרחות שווה, ממילא. שזה חלק מקריצה למרכז, וזה חלק מהמון המון דברים, אבל זה בטח לא שמאל.
אז כמו שאני, אני, אז באמת, אני לא יודע, שוב, אני חושב שצריכים להודות באמת ששתי המפלגות האלה, אחת מהן אף פעם לא הייתה מחויבת לשמאל ולאזרחות שווה. השנייה תמיד הייתה על הגדר, ואני כבר לא יכול להגיד שאני מופתע, אבל אני כן יכול להגיד שאני מאוכזב, שהם פתרו את הבעיה, את העניין הזה, בזה שהם שברו לקונצנזוס יהודי, ולא לפיתוח של אזרחות אמיתית. אני חושב, אגב, שזה דרך מצוינת להגדיר בדיוק את מה שנעשה כרגע רע, ואת מה שצריך לעשות במקום. מה שנעשה רע הוא שממשיכים לבנות קונצנזוס יהודי, כדי כאילו לשמור על שלטון החוק, אבל זה לא שלטון החוק, אלא שוב, זה השליטה באחרים באמצעות החוק. במקום לבסס את הקונצנזוס היהודי הזה, צריך כבר לשבור את הקונצנזוס היהודי הזה, ולהתחיל לעשות במקום פוליטיקה של אזרחות משותפת בין פלסטינים ויהודים, שבפירוש היא לא קונצנזואלית במדינת ישראל, אבל אחד מהדברים הכי טובים שאפשר להגיד עליה, וזה אולי אחד מהסיכויים הכי גדולים שיש לנו לשרוד. אני יודע שזה נשמע לאנשים אולי מוזר להגיד את זה, אני מבין גם שזה לא פשוט, וזה לא פשוט יקרה. זה תומד בחובו הרבה סכנות, אבל אחד מהסיכויים שיש לנו אשכרה לעשות שינוי, זה זה שיש במדינת ישראל 22-23% לא יהודים. ותיאורטית, אנחנו, קרי, האנשים שמאמינים בשמאל, או האנשים שמאמינים בזכויות אדם ושוויון אזרחי, לא חייבים להסתמך רק על כל האנשים שעברו אינדוקטרינציה, ועדיין ממשיכים לנסות לעשות פוליטיקה ביחד עם אביגדור ליברמן ובנט ושר ושקד כדי להציל את שלטון החוק הישראלי. כן? זה מגוחך. יש ליברלים פלסטינים ישראלים, יש ליברלים ישראלים יהודים, הם צריכים לעשות פוליטיקה ביחד. אם אנחנו נצליח את זה לעשות, יכול להיות שאפילו יהיה למפלגה כזו קצת כוח.
או לגמרי.
לא בהתחלה, אבל קצת. סליחה?
לגמרי, אני מאמינה שזו הדרך היחידה באמת לייצר כאן איזשהו שינוי. כי בין היתר אחד הדברים שגם נוצרו כתופעת לוואי של הבחירה הזאת, בעיקר של מרץ, היא שלא נוצרה באמת שותפות יהודית ערבית שוויונית ככוח פוליטי בישראל, וזה הרי לא הגיוני. אמרה לי בשיחה הקודמת שלי בפודקאסט, מאיה בנגל, משהו מאוד נכון בהקשר הזה, שאני מקווה שאני לא אחטא למילותיה שלה, אבל אנחנו אני לא אצטט אותה כי אני לא סגורה על זה, ואני לא אוהבת לייחס לאנשים ציטוטים לא להם. ובסופו של דבר, מי שאמור היה להיות השותף הפעיל של אזרחים ישראלים פלסטינים, זה השמאל היהודי, והוא לא עושה את זה, והוא לא ממלא את הפונקציה הזו, וגם נוצר מצב שיש כל כך הרבה סינדולים של כל אחד מהחלקים שיכולים ליצור את השותפות הזאת, שהיום זה נראה שבעוד שזה הדבר הכי הגיוני לעשות, זה בעצם הדבר שהכי קשה לעשות בפוליטיקה הישראלית. כי מצד אחד, מרץ ומפלגת העבודה מנסות למצב את עצמם במקום הזה, אבל הם לעולם לא ייתנו את התשובה הזאת. ומהצד השני, המשותפת היא לא באמת משותפת במובן שאני הייתי רוצה, וכולן מסונדלות, אם זה באלמנטים דתיים כאלה ואחרים, שיוצרים הפרדה אינהרנטית שקשה לגשר עליה, וזה יושב בדיוק על המקום שבו בלי השיתוף פעולה הזה אי אפשר יהיה לייצר חשיבה אזרחית כמו שהיא צריכה להיות, לפחות.
תראי. כמה דברים בקשר. קודם כל, זה שוב פעם באופן מעניין חוזר לשאלה של התארנות. כי אני מסכים איתך למשל שהמשותפת לא בדיוק מייצגת את העמדות שלי בכל דבר. לא בזכויות להטאבים, למשל, מן המפורסמות. כן? אז יש שאלה של תהרנות, כן? האם אני
אגב,
מוכן...
אבל שוב, זה עוד פעם בגלל סוגיות מסורתיות ודתיות, שבסופו של דבר חייבות להיות מנותקות מהמדינה שאנחנו רוצים לראות.
אני מגיע לזה כי אני חושב שזה חשוב, כי אני חושב שמעבר לשאלה כמו של זכויות להטאבים, של המשותפת יש בעיה איתה עם השמאל הישראלי, אני חושב שזה נכון שלא רק זה, שהמשותפת בלי קשר, גם עדיין לא באמת מסוגלת באמת לייצג את העמדות, לא שלי, לא של שמאל ישראלי, לא באמת של דו-לאומיות וכן הלאה וכן הלאה, וזה בדיוק המקום שבו אני אומר, רגע, אבל אני לא טהרן, אני מוכן לעשות הרבה דברים שאני לא לגמרי שלם איתם, שהם לא לגמרי מוסריים, שלא גורמים לי בהכרח לגאווה, מוכן לעשות אותם אם אני מאמין שהם המהלך הפוליטי הנכון. עכשיו צריכים לבדוק באמת אז, האם נגיד מפלגה כמו המפלגה המשותפת, כמו הרשימה המשותפת, יכולה לקדם דברים כאלה? והתשובה היא שאני חושב שכמו שהיא נראית עכשיו, בוודאי שלא. השאלה אם היא יכולה או הייתה יכולה, לצערי זה הופך להיות מאוד מורכב. היו רגעים שהייתי הרבה יותר אופטימי, וזה היה בסיבוב הקודם של הבחירות, כן? כשהם קיבלו 15 קולות ו- או 15 מנדטים, הייתה תחושה שמישהו כמו איימן עודה לרגע מצב את עצמו ממש כמנהיג של השמאל הישראלי. היה רגע שהם נתנו את הנאום שהיה עצרת בכיכר רבין,
נכון,
כנגד הסיפוח. עודה היה בעצם המנהיג הישראלי הבכיר ביותר שדיבר במקום הזה,
לגמרי,
עם ברני סנדרס מאחוריו בשיחת וידאו, שהייתה מאוד משמעותית במובן הזה. זה היה רגע של ניצוץ כזה, שזה לא האשמה אישית נגד עודה, אבל על איזשהו רגע שאני חושב שהיה צריך לשאול בו, האם עכשיו המשותפת מבינה את המקום שלה בלעשות משהו אחר? האם, וכאן זה הולך שוב פעם לשאלה של פוליטיקת זהויות ופוסט-קולוניאליזם וכן הלאה, האם הם יכולים להבין שאם אנחנו רוצים שיהיה סיכוי לעשות שינוי במדינה, הם לא יכולים לייצג רק את הציבור הערבי. עכשיו יש כאן אינטרסים, ויש כאן אינטרסים שהם מאוד מובנים. זה נכון, וזה כאן הפינה של פוליטיקת הזהויות, שמאוד קשה ללכת ולהגיד למיעוט, לא רוצה להגיד נרדף, אבל מיעוט שבפירוש הוא לא שווה במדינה של היהודים, ולהגיד לו, חבר'ה, תוותרו קצת על הייצוג שלכם כפלסטינים, כדי לעשות פוליטיקה משותפת עם יהודים. הציבור הערבי צריך גם את הייצוג שלו במדינה היהודית, ואתה כאילו מצפה ממנו לייצר משהו, שמאוד קשה לו לייצר, בין היתר מכיוון שהוא חייב לשמור על המעט כוח שיש לו כדי להגן על עצמו. חשוב לי לומר, עוד מילה על זה, חשוב לי לומר, אני חושב שיש כאן בעיה, ואני עדיין רוצה לדרוש את זה מהם. כלומר, אני חושב שצריכים להכיר בזה שיש בעיה, אבל אני חושב שאני רוצה בדיוק לא להיות יפה נפש טהרן, ולהגיד, אנחנו, השמאל היהודי הישראלי, ביחד עם נבחרי ציבור הפלסטינים, חייבים לדרוש את זה מהמשותפת גם כן, שיתגברו על זה, כדי לייצר אלטרנטיבה דו-לאומית אמיתית. ואם לא, אז שסליחה, ילכו לעזאזל ויפנו את המקום, בדיוק כמו שמרץ צריכים לפנות את המקום, לשינוי. אני חושב שזו צריכה להיות העמדה של שמאל אמיתי.
אז אני לגמרי מסכימה, ואז השאלה היא בעצם, ואולי אנחנו נעצור פה ונשאיר את זה, אני לא רוצה גם to exhaust את השיחה הזאת, אבל ללא א' אומץ, מה שאובייסלי חסר בזירה הפוליטית ציבורית בישראל, אבל ללא אומץ לבוא ולהגיד, כדי בצורה הכי פשוטה, היא גם מאוד נכונה, ואני חושבת שהרבה אנשים יסכימו איתה, אם כי היא מעוררת עוד לא מעט אמוציות במקומות אחרים, אבל הדרך היחידה שלנו לחיות כאן חיים שהם גם שוויוניים במובן העמוק של המילה, ולא כאלה שכל הזמן מחייבים את העיוורון המחשבתי הישראלי כדי לא לראות את מה שלא טוב ולא לראות את מה שלא מסתדר לנו טוב בעיניים, ולנסות לחיות כאילו אנחנו בלי זה, זה להגיד, אין ברירה, אלא לנתק את הדת, ואת ההגדרות שהן הגדרות אישיות, נוסח, אני תמיד צוחקת, מנדלסון, הדברים שהם שלך, שהם הפרטיים שלך, הדת שלך, מה אתה עושה ב- 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 בחדר השינה שלך, מה, כל ההגדרות שהן ההגדרות שלך, הן שלך ולמדינה, אין בעצם את הזכות להתערב בהם, וזה מה שעושה אותנו שווים. כל עוד אתה לא פוגע באף אחד בביתך, תעשה מה שאתה רוצה, אין לזה ביטוי פוליטי. הביטוי הפוליטי הוא בעצם העובדה שכולנו אזרחים, אדם אחד, אזרח אחד, כל אחד שווה בפני עצמו.
שימי לב שאנחנו חוזרים שוב פעם לשאלה של פוליטיקת הזהויות, וזו נקודה חשובה, כי הציונות היא פוליטיקת זהויות. אגב, הציונות היא במובן מסוים האימא של פוליטיקת הזהויות, היא אחד מהדרכים שבה, אחד מהאופנים שבו פוליטיקת הזהויות בכלל באה לעולם אחרי המלחמה, לפני המלחמה זה לא בדיוק המצב, כן? אבל כל הרעיון הרי הוא בדיוק זה. באים היהודים ואומרים, אגב, במידה רבה של צדק, כי פוליטיקת זהויות היא הרבה פעמים מאוד מוצדקת, כן? יש לה סיבות מאוד טובות. באים היהודים ואומרים, תראו, הליברליזם האוניברסליסטי יחזב אותנו. הוא לא הגינו לא על הזכויות שלנו ולא על החיים שלנו, אז אנחנו צריכים פוליטיקה משלנו, שתגן על הזכויות שלנו, לא אוניברסליזם. אוניברסליזם זה טוב אולי לאדם הלבן האירופי, לא לנו היהודים, כי ראינו איך הם מגנו עלינו. ואם אתה מבקר אותנו מעמדה אוניברסליסטית, אתה גזען. כי אתה לא יהודי, ואתה לא יכול להבין את החוויה שלנו כחוויה של קורבנות. עכשיו, זה שיח של זהויות, הוא מאוד מוצדק שלעצמו, רק יש איזושהי בעיה קטנה איתו. הוא לא יכול להיות ליברלי דמוקרטי. כן? זה בדיוק האופן שבו היום גם פוליטיקת הזהויות נכנסת במקומות אחרים, ושוב, זה בדיוק העניין. אם היום אתה בתור ישראלי, נגיד כמוני, מנסה לבקר את פוליטיקת הזהויות הזו, בשם שוויון אזרחי בסיסי, להגיד, חבוב, מה שאתה עושה במיטה, איך שאתה מתפלל לאלוהים, אם סבא וסבתא שלך הלכו לאושוויץ, הדברים האלה הם נורא חשובים, וגם יש דרכים לתת להם מקום גם במדינה, אגב.
נכון.
הם לא יכולים להגדיר את הזהות של המדינה, כי במדינה דמוקרטית, הזהות של המדינה לא עוברת דרך הדברים האלה, והחוק לא עובר דרך הדברים האלה. כשאתה אומר את זה, אומרים לך את הטהרן. אז לא, אז שוב פעם, האופן שבו את מדברת עכשיו על להתגבר, הלכת למנדלסון, אני חושב שבצדק, להתגבר על, על מה שבעצם צריך להיות פרטי במדינה ליברלית דמוקרטית, הופך להיות ציבורי. על זה צריך להתגבר, ואני חושב שתיאורית היה אפשר, היה אפשר בעידן שלנו.
שאלה אם עוד אפשר. שזה אני לא בטוחה שנוכל לענות על זה.
לא נוכל לענות על זה, אבל אנחנו חייבים לנסות. זה אפשר להגיד, אני חושב.
זה בוודאות, count me in.
כן.
אז אני הבטחתי לך לעמוד בזמנים, אז אני אהיה אישה של המילה שלה. אבל אני רוצה להודות לך, ולומר שאני אשמח לארח אותך שוב כאן. יש לי עוד המון שאלות, רשמתי לא מעט. אני מאוד אשמח.
יופי, גם אני.
אז תודה, ולהתראות בינתיים.
ביי, להתראות.